טוב, מוריי ורבותיי, ברשות הקהל, הקהל הקדוש. הנושא שנדבר עליו, כפי שאתם רואים, זה נושא אקטואלי, אבל הוא גם מפרשת השבוע שקראנו השבת. בשישי, בעליית שישי, לקראת סוף הפרשה, יש את הפסוק הזה שככה מובלע שם, אבל התובנה ממנו היא תובנה ענקית. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, ויאמר השם אל משה במדיין, לך שוב מצרים, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. שני דברים מודגשים פה. הקדוש ברוך הוא מדבר אל משה במדיין, לא במצרים, כשהוא נמצא במדיין. הוא מנותק מעם ישראל. ואז הוא אומר, לך שוב מצרים, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. אתה יכול לחשוב. למה? אין מי שמאיים עליך. מה זאת אומרת? ונניח שיש מישהו שמאיים עליו. משה לא ילך? לא יסכן את עצמו כדי להציל את כלל ישראל? אומר המשך חוכמה, רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק, היה גאון עצום, אז יש לו שני, יש לו גם משך חוכמה, יש לו גם את אור שמח על הרמב״ם, הוא כותב, מוכח מהפסוק הזה, משום שהקדוש ברוך הוא אומר לו, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך, מוכח שאם היו חיים המבקשים את נפשו, לא היה צריך ללך להוציא את ישראל ממצרים. אף על פי שכל ישראל צריכים אליו, אינו צריך להכניס עצמו בסכנה. דבר מדהים. כלומר, מדובר כאן על הצלת רבים, אתה מסתכן? לא, אתה פטור, אתה לא חייב להסתכן כדי להציל את עם ישראל. זה שאתה עכשיו הולך, זה משום שאין לך סכנה. מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. ומזה הוא גם נכנס לנבחי הרמב״ם, וכותב, מזה יצא לרבנו, רבנו זה הרמב״ם, במשנה במסכת מכות דף בית, פרק בית משנה זין, שהגולה לעיר מקלט, אנחנו נראה את הרמב״ם אחר כך, ואינו יוצא לא לעדות מצווה ולא לעדות ממון ולא לעדות נפשות, כלומר אסור לו לצאת, אתה הגולה זה מי שרצח בשגגה, כן? הרוצח בשגגה הוא בורח לעיר מקלט, ולמה הוא בורח לשם? כדי להציל את עצמו מגואל אדם, אבל אסור לו לצאת משם עד מות הכהן הגדול, כיוון שאם הוא יוצא משם הוא מתיר את דמו. זאת אומרת, בדיוק, הגואל אדם יהרוג אותו, לא יקרה כלום. הגואל אדם פטור. ואפילו, מוסיף כאן, ואפילו ישראל צריכים לו, ואפילו שר צבא ישראל כיואב בן צרויה, אינו יוצא לעולם, שנאמר שם במדבר למדעי פרשת מסעי, אשר נס שמה. מה זה אשר נס שמה? לומד את המשנה. שם תהיה דירתו, שם תהיה מיטתו, שם תהיה קבורתו. כלומר, אסור לו לצאת משם עד מות הכהן הגדול, ואם הכהן הגדול לא מת, הוא נשאר שם תקוע, אסור לו, כל עוד הוא יוצא משם בזמנים האלה.
עד מותו של אחור, עד מות הכהן הגדול.
כן, בגלל זה האימהות של הכהן הגדול היו מצ'פרים אותם טוב, כדי שלא יתפללו על מותו של הכהן הגדול, תעזבו אותו, כן. ועיין אור שמח, אור שמח זה הספר השני שלו, זה על הלכות רוצח, ומזה התפרש המכילתיו, כאן הוא מפרש עוד נקודה מהפרשה, עוד נקודה שהיא נוגעת לעניין הזה. בפרשת יתרו, המכילתא היא בפרשת יתרו, אבל זה נוגע מהפרשה שלנו. רבי יהושע בן קורחה אומר, בואו ראה, כמה גדולה מילה, שכל זכויותיו של משה לא עמדו לו בשעת דוחקו. משה רבנו עם כל הזכויות שלו, כשהוא לא מל את בנו, כל הזכויות שלו התבטלו לו. כשאמר לו המקום, לך הוציא את עמי בני ישראל ממצרים, והוא נמצא בעמדה ענקית. הוא היחיד שיכול להוציא את עם ישראל ממצרים, כי אם הקדוש ברוך הוא בוחר בו, בוחר בתורה ומשה עבדו. אם הקדוש ברוך הוא בחר אותו, אין גורם אחר שיכול להוציא את ישראל ממצרים. וכאן, בנקודה הזאת שהוא לא מל את בנו, כל הזכויות שלו בטלות, הולכים להרוג אותו. ועל שנתעצל במילה שעה אחת, ביקש המלאך להורגו, שנאמר, ויהי בדרך במלון, ויבקש עמיתו. רבי יוסי אומר, מה? חס ושלום לאותו צדיק לאותו צדיק לומר שהוא נתרשל במילה שעה אחת. איך זה יכול להיות? אלא, שימו לב מה קרה. אומר רבי יוסי, דרש משה קל וחומר. ימול ויצא, אם הוא ימול את בנו ויצא איתו לדרך, סכנת נפשות. הילד הזה מסתכן, ואם יש סכנת נפשות, מה למד משה? הוא אומר, מה הוא למד מהקדוש ברוך הוא בעת של סכנת נפשות? אפילו להציל את כלל ישראל הוא לא צריך. על אחת כמה וכמה, התינוק הזה בסכנת נפשות, מה פתאום שיצא? ואינו מחויב להכניס עצמו בסכנה. כל שכן שמילה שהוא על התינוק לבד, שלא דוחה סכנת נפשות, הוא ברור מאוד. כלומר, המשך חוכמה כאן מביא לנו תובנה עצומה מתוך הכתוב, שאפילו להצלת רבים, אם אדם מסתכן, הוא לא חייב להתגייס. והרמב״ם, שהוא בעצם מצטט, מופיע לנו כאן, הרמב״ם בפרק ז' בהלכות רוצח הלכה ח', הרמב״ם אומר את הדברים האלה, הגולה אינו יוצא מעיר מקלטו לעולם, ואפילו לדבר מצווה או לעדות, בין עדות ממון, בין עדות נפשות, ואפילו להציל נפש בעדותו, או להציל מיד הגייס, או מיד הנער, או מיד הדלקה, או מיד מן המפולת. כלומר, אפילו כשצריכים אותו לעניינים של פיקוח נפש, הוא לא יוצא. ואפילו כל ישראל צריכים לתשועתו כיואב בן צרויה, אינו יוצא משם לעולם עד מות הכהן הגדול, ואם יצא, יתיר עצמו למיטה כמו שביאר. כן? אם כן, זה בעצם הטענה המסייע של המשך חוכמה, כדי לתת גיבוי לדברים שלו, שאפילו במצב של סכנת כלל ישראל, הוא לא יוצא. הדברים האלה, אני יודע שזה קצת מתזז אתכם, איך זה יכול להיות? מה, החיה לא יצא לקרב? אוי ואבוי, רגע, סבלנות, בוא רגע, אתה שואל על זה? אם אתה שואל...
לי יש שאלה מכיוון ההפוך לגמרי, אם אפשר להגיד את זה ככה, זה לא מקטין קצת את הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לך, תחזור למצרים כי מתו כל האנשים. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שמשה יהיה שם, אז גם אם יש שם עכשיו 300 גדודי לוחמים, משה רבנו ישרוד ויעבור את זה.
אוקיי, שאלה חשובה, שאלה נכונה. בוא נתקדם. אנחנו נגיע לדברים האלה. כן, זה גמרא במסכת עבודה זרה דף כ"ז, שם עידנא, רש"י מצטט את הגמרא. אוקיי. מה שחשוב לנו כאן, איך אנחנו יכולים להבין את התובנה הזאת? איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא, אפשר להגיד, מה יד השם תקצר? מה הבעיה? הקדוש ברוך הוא יגיד לו, לך מצרים, אל תדאג, מי שיגיע לפניך, דום שתיקה, אני אפיל אותו, אדמים אותו לגמרי. אבל הקדוש ברוך הוא לא אומר, הוא לא מתערב בטבע. מצד אחד הוא מנהל את משה רבנו בממד הטבעי, האנושי, ומצד שני, אבל כל ההנהגת ישראל במצרים, ואחר מכן זה הנהגה אלוקית, אבל את זה תכף נראה בהמשך. בכל אופן, הדברים האלה מקבלים עוד תפנית בעניין, בממד הבן אישי. כותב הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה, היה אחד מגדולי הפוסקים לפני מרן הבית יוסף, הוא כותב בשו"ת חלק ג' סימן תפרש כ"ז, שאלות הובאו אליו מכל העולם. הוא אומר, התורה היא דרכיה דרכי נועם, וצריך שמשפטי תורתנו יהיו מסכימים אל השכל ולהסברה. ואיך יעלה על דעתנו שיניח אדם לסמא את עינו, או לחתוך את ידו, או רגלו, כדי שלא ימיתו את חברו? איך יכול להיות כזה דבר? נניח, באים אליו אומרים, הוא אומר, תעזוב אותו, אל תיגעו בו, אין בעיה. אם אתה רוצה את זה, אנחנו נוריד לך את היד, נחתוך לך את הרגל. האם יכניס את עצמו במצב כזה, יגיד, טוב, תסירו לי את היד, העיקר שאני אחמול עליו, העיקר שהוא יישאר בחיים? הוא אומר, מה פתאום? אנחנו מכירים את זה יותר, זה נראה לנו כזה מוזר, אבל בוא נגיד שבאים ואומרים לאדם, הבן אדם זקוק לכליה, האם אתה מוכן להיכנס לניתוח כדי לתרום לו כליה? כל ניתוח הוא סכנה, הוא ספק סכנה, בוא נגיד, הוא ספק סכנה, כל ניתוח. האם מותר לו להיכנס בספק סכנה כדי להציל את חברו מוודאי סכנה? כותב הרדב"ז, אילכך איני רואה טעם לדין הזה אלא מידת חסידות ואשרי חלקו מי שיוכל לעמוד בזה. ואם יש ספק סכנה, כותב הרדב"ז, ספק סכנת נפשות, הרי זה חסיד שוטה. דספיקא דדי, הספק שלו עדיף מוודאי דחברי. זאת אומרת, עוד גורם שבא ואומר, מה פתאום שאחד יכניס את עצמו בסכנה כדי להציל את האחר, מוודאי סכנה אפילו. כמדובר לא סתם יכניס בעצמו, בספק סכנה מול הוודאי של האחר. אבל כל הדברים האלה לכאורה נסתרים על ידי פסוק אחד בפרשת מקץ. כיוון שכאן הובא לנו פסוק, אז יש לנו פסוק אחר. במספר 5. אומר יהודה אל ישראל אביו, כאשר הוא אומר לו, אין לנו אוכל, צריכים לרדת למצרים וכן הלאה, והם אומרים לו, בלי בנימין זה בלתי אפשרי. ואז אומר יהודה אל ישראל אביו, שלך נער איתי ונקומה ונלך, ונחיה ולא נמות, גם אנחנו, גם אתה, גם תפנו. מה בעצם טען, מה הייתה הטענה של יהודה? אומרים חז"ל במדרש, בתנחומה, פרשת מקץ, אמר ליהודה, אבא, אם ילך בנימין עמנו, ספק נתפס, ספק אינו נתפס, הוא בספק סכנה. ואם לא ילך עמנו, כולנו מתים, כולם בוודאי סכנה. מוטב תניח את הספק ותיטול את הוודאי. יעקב מקבל את הטענה הזאת. ומיד יהודה מתחייב, אנוכי ערבנו מיד יתבקשנו, והוא שלח אותו איתם וכו'. כלומר, גם יהודה וגם יעקב מקבלים את הטענה שבשביל הצלת רבים ניתן להכניס בסכנה את היחיד. או רגע, זה בדיוק, זה נקודה שאפשר כאן להעיר. מה רצית להגיד? כן, אבל המשך חוכמה אמר לנו חז משמעית, אם משה רבנו היה בסכנה, אפילו להצלת רבים הוא לא חייב להיכנס, כן? אבל יש חילוק שאפשר להגיד, חילוק סמנטי בעניין הזה, משום שאצל בנימין, הרי אם הוא לא יורד, כולם בסכנה, כולל בנימין. זאת אומרת, בנימין בכל מקרה הוא יהיה בסכנה. בין אם הוא יורד, בין אם הוא לא יורד. אלא מה? אם הוא לא יורד, אז כולם בסכנה. בכל אופן, גם אם נגיד ככה או ככה, מיהודה ויעקב, יש לנו כאן, ההסתכלות היא לא מה יקרה עם בנימין. ההסתכלות, מה יקרה עם כולנו. לכן הוא אומר, תניח את הספק, תעזוב את בנימין, תעזוב. לכאורה, למה הוא אומר לו תעזוב את בנימין? למה הוא אומר לו תעזוב את בנימין? הרי בנימין במילא בסכנה, כמו שאמרנו, אם בנימין במילא בסכנה, אז הוא אומר, כולנו בסכנה, בוא נרד, תוריד בנימין. למה הוא נכנס איתו, תניח את הספק? אלא כנראה שהעניין שאנחנו מתים ברעב, זה לא היה במיידי. זה לא במיידי. זה משהו צפי לעתיד. בינתיים הם עוד יכולים לחיות. כשאתה לוקח עכשיו את בנימין, אז מה שנקרא בשורטרן, מה שנקרא, בזמן הקצר, במציאות שעומדת לפנינו, אם אני לוקח את בנימין, עכשיו אני מסכן אותו. בינתיים הוא לא בסכנה. אלא אנחנו רוצים כאילו לזרז את העניין. זה בעצם נותן לנו איזושהי הסתכלות מסוימת על מה עלינו לעשות. האם אנחנו נשחרר חטופים ועל ידי זה ישתחררו מחבלים שעלולים לסכן אותנו בעתיד? מה אנחנו צריכים לשים מול עינינו לפי המפתח של יהודה? תעזוב את הספק. אתה בינתיים תלך על הוודאי. המציאות הוודאית. בנימין, נכון שעכשיו הוא לא בסכנה. אבל אם אני לוקח אותו, הוא יהיה בסכנה. נכון? הוא יהיה בסכנה. תניח את זה. תניח. יעקב כאן מקבל איזושהי תובנה מאוד מעניינת. שלמרות שבנימין מקדימים את הסכנה שלו, את הספק סכנה שלו, בכל זאת הוא כן יכול ללכת כדי להציל את הרבים. אז את זה, זה בעצם די מנוגד למה שהתובנה שלקחנו מהמשך חוכמה. במשה רבנו, כי הרי משה רבנו בכלל הוא נמצא מנותק מעם ישראל, הוא במדיין, הוא בכלל לא בסכנה, הוא לא בסכנה, ואם הוא לא בסכנה אתה מכניס אותו לסכנה. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אם היו אלה חיים אתה לא היית נכנס, לא היית נכנס לסכנה, אבל עכשיו שאחרי מתו כל האנשים האלה אתה יכול ללכת למציאות הזאת, כי אין לך סכנה. אין הבדל אם אתה במדיין או שאתה יוצא למצרים, כי אתה מחוסן. בכל אופן, אנחנו רואים מכאן משני הכתובים האלה, לכאורה יש כאן התנגדות בין הכתובים. משהו כאן לא מסתדר לנו. רש"י בפירוש מצטט את התנחומה להראות כמה הדבר הזה חשוב. בנימין אומר רש"י, ספק יתפס, ספק לא יתפס, ואנו כולנו מתים ברעב, אם לא נלך מוטב, תניח הספק ותניח את הבדאי. ותתפוס את הבדאי, סליחה. הבית יוסף מוסיף לנו עוד נקודה. יש ירושלמי. הירושלמי במסכת פאה, זה ירושלמי שנדמה לי שהוא די מפורסם, אבל בואו נזכיר את מה הסיפור של הירושלמי. הסיפור של הירושלמי אומר כך, אם יש סיעה של בני אדם, נמצאים במקום מסוים יהודים, וצרים עליהם האויבים, ואומרים, תנו לנו יהודי אחד, ואנחנו רוצים להרוג אותו, ואם לא, נורגים את כולכם. לא ייתנו, ימותו כולם, כך אומר הירושלמי. אבל אם הם אומרים להם, יש אחד שעשה אצלנו פשעים, ואנחנו רוצים אותו, אם תיתנו אותו, אתם כולכם ניצלים, אם לא, הורגים את כולכם, ייתנו אותו ולא יהרגו, ויצילו את כולם. כלומר, האחד הזה מסכנים אותו כדי להציל את כולם. קובע ירושלמי שבמציאות הזאת אפשר אפילו להכניס את האדם היחיד, להכניס את עצמו בספק סכנה כדי להציל את הרבים. ואני ראה, אומר רבית יוסף, שאתה מפני שעלה ודאי והוא ספק. כלומר, כולם בסכנה של ודאות. אז הנה יש לנו גם את הירושלמי, שבעצם מורה לנו חד משמעית, שבמצב של הצלת רבים, גם היחיד צריך, לא רק יכול, אלא צריך למסור את עצמו כדי להציל. הכסף משנה גם מצטט את הירושלמי הזה, כאן במספר 9, ויש שאלה גדולה בכלל. אם באמת יש לנו ירושלמי כזה, אם יש לנו את מה שאמר יהודה, אמרו יהודה ויעקב, בפירוש הסכימו לעניין הזה, ורש"י מצטט את התנחומה הזה כדבר, כמודל, אם ככה, למה זה לא מופיע בשולחן ערוך? הבית יוסף על הטור מביא את זה. אבל הבית יוסף בעצמו, שהוא מרן השולחן ערוך, בשולחן ערוך עצמו הוא לא מביא. האסמה, שהוא הפרשן הראשון על השולחן ערוך, רבי יהושע פלק, ספר מאירת עיניים, מקשה, למה השמיטו המחבר בשולחן ערוך והרמה את הירושלמי, למה? הרי ירושלמי מפורש, שציצט הבית יוסף בעצמו, ועוד לכאורה ישראיה מיהודה ויעקב, והוא השיב, הסיבה היא מכיוון שהפוסקים, הריף, הרמב״ם והראש והטור, לא הביאו את הירושלמי הזה בפסקים שלהם. אם גדולי הפוסקים לפני מרן, שעליהם הוא שמח את כל השולחן ערוך, לא התייחסו לזה, אז מה יש לי להכניס את עצמי בזה? בעניין, ואפילו הרמה לא הוסיף את הנקודה הזאת.
אתה שואל למה הם לא התייחסו.
אז באה פתחי תשובה, הפתחי תשובה שהוא רק על שלושה חלקי השולחן ערוך, על האורח חיים הוא לא, שם יש שערי תשובה. פתחי תשובה שמסכם את כל התשובות שהיו באותה תקופה סביב כל סימן וסימן בשולחן ערוך. הוא כותב בשם, על ידי הספר אגודת אזוב, שכתב שהסיבה שהפוסקים ענה לא הביאו את דברי הירושלמי, משום שהם סוברים שהתלמוד הבבלי חולק על הירושלמי. והוא מצטט את זה בשם הרדווז. מה היה הסיפור של הבבלי? איפה הבבלי חולק על הירושלמי? הבבלי מופיע במסכת בבא מציעא דף ס"ב, שם הסיפור גם מפורסם. שניים שהולכים במדבר, וביד אחד קיטון מים, והמים האלה יספיקו לאחד. אם שניהם שותים, שניהם מתים. אם שותה אחד, הוא יחיה והשני ימות. דרש בן פטורה, אמר, ישתו שניהם וימותו. עד שבא רבי עקיבא ולימד, וחי אחיך עמך, חייך קודמים לחיי חברך, לכן ישתה אחד הזה וימות האחר. כלומר, לפי הבבלי, האחד הזה איננו חייב להכניס את עצמו בסכנה כדי להציל את האחר. בשום אופן. זה הבבלי שמנגדים אותו לירושלמי. מכיוון שיש כאן התנגדות של הבבלי, ובדרך כלל אם יש מחלוקת בבלי ירושלמי, הלכה כבבלי. אז למה לא אמרו, למה לא הביאו הלכה, כמו שאומר הבבלי, שאדם אסור לו להכניס את עצמו וכו', בספק סכנה, להציל עצמו בוודאי סכנה? אז קודם כל, הרדב"ז שהביא את הבבלי הזה, שהסתמך עליו, הוא בא ואומר שבעצם בשולחן ערוך דברים כאלה לא נכנסו, אבל השאירו את זה כאילו לשולחנם של הפוסקים, שכל אחד במקומו ידע ללכת לרב שלו, ושהרב שלו יפסוק לו. זה פסיקה שטובה באופן, כי אלה דברים כל כך חשובים, כל כך עקרוניים, אי אפשר להכניס אותם לשולחן ערוך כאיזושהי פסיקה סתמית כזאת. כי יכול להיות בשיקולים שלפעמים באמת צודק הירושלמי וכן צריך להכניס את עצמו, ואולי לפעמים לא צריך להכניס את עצמו. לכן את הדבר הזה נשאיר לפוסקים עצמם. יש לך את הבעיה הזאת, תן להם להחליט. זה לא כפסיקה אולטימטיבית שכל אחד פותח את השולחן ערוך ואומר הנה זהו נפסק. בדברים של חיים ומוות, זה צריך להשאיר לשיקולם של אלה שיושבים עכשיו על מדין ובודקים את הסיטואציה, לראות באמת לאן נוטים הדברים. כן.
אולי כל המחלוקת הזאת היא לגבי מודדים. אם אני רוצה
אתה מאיר הערה נכונה, תכף, עכשיו אנחנו נכנסים אליה. הכל בנוי ככה שנראה לי שאתם מאירים, אחרת לא הייתם שואלים את השאלות האלה. זה שאלות שבאמת מובלות מתוך הסיטואציה. אז באמת על העניין הזה, העניין הזה, קודם כל לפני שנגיע למצות את השאלה שלך, יש לנו, אין לנו הרבה זמן, אז אם ככה נקפוץ ישר למספר 13. במספר 13 יש לנו פוסק מאוד מעניין, המשנה שכיר, זהו רבי שכר טייכטל, שכתב את אם הבנים שמחה, מפורסם בספר ההוא, אבל בשו"ת שלו משנה שכיר, אגב יש לו גם שו"ת משנה שכיר וגם על התורה, גם סביב הפרשיות. הוא כותב, קודם כל מיישב את דברי הרדב"ז, כמו שאתה רצית להגיד שם, שבאמת הרדב"ז שהוא מדבר, הוא מדבר ביחיד מול יחיד. ביחיד, בשביל יחיד, אומר צודק הרדב"ז, שהוא לא צריך למסור את עצמו בשביל יחיד, אדם אחד בשביל האחר, כמו שהציג הרדב"ז, וגם הראיה שלו, ממסכת בבא מציעא, שניים שהולכים במדבר, שם מדובר על שניים, על יחיד מול יחיד. ביחיד מול יחיד זה סיפור אחר לגמרי. אבל ביחיד מול רבים, הספק סכנה של יחיד להצלת הרבים, מוודאי סכנה, בזה הוא חייב. ומה הראיה שלו? הראיה שלו מאסתר המלכה. עוד מעט נגיע לפורים, ואנחנו נקרא במגילת אסתר, שם כתוב כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך לחצר הפנימית אשר לא יקרא אחד דתו להמית לבד מאשר יושיט לו המלך צבית הזהב החיה וחיה ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. כלומר אסתר נתבקשת להיכנס אל המלך אבל היא אומרת אני לא יכולה, אני בסכנת מוות, כי אם אני נכנסת ישר שם השומרים בלי לשאול שאלות, אין אפילו שפיטה, זה נקרא בגידה במלך. ישר מתיזים את ראשי. רגע, לאט. זאת אומרת שאסתר מציגה כאן סכנה מיידית לעצמה בכניסה הזאת. או שבעצם היא אומרת, אני לא נקראתי לבוא למלך 30 יום, אז המלך יתאווה אליי, הוא ירצה אותי, הוא ירצה שאני אקיים איתו יחסים, אז הוא יקרא לי, יתחכה קצת, תהיה סבלני. לא. אומר לה, ויגידו למרדכי את דברי אסתר, אתה יודע מה, תמתין קצת, אני אגיע אליו. לא, ויאמר מרדכי להשיב לאסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. כל היהודים, כשאומרים מכל היהודים, הכוונה הצלת רבים. זאת אומרת, מה, דבר כזה להציל את כל היהודים, את אומרת לי, בוא נחכה קצת, אין לחכות. זו הוראת שעה. כי אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, רבח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר, ואת ובית אביך תובדו, מי יודע לי מלעת כזאת, הגעת למלכות. כלומר, מרדכי, שהוא ראש הסנהדרין, פוסק הלכה חד משמעית לאסתר, תכניסי את עצמך בסכנה, למרות שעכשיו היא מוגנת. בוא ניקח את מדמה את זה למשה רבנו שנמצא במדיין, גם היא נמצאת בבית המלך, היא מוגנת על ידי כל עבדי המלך, הכל שמסביבה מגונן עליה, ואף אחד לא מאיים עליה. ומרדכי אומר לה, עכשיו תכניס את עצמך בסכנה. היא אומרת, למה? תן לי צ'אנס, אני אגיע. לא, אני אעשה את זה ברווחא דמילתא, אני אעשה את זה בלי סכנה, באופן ככה טוב. אני לא מסוכנת, אני אציל. לא, אומר למרדכי, עכשיו. וזה בעצם מה שהוא שואל, וקשה, אם היא אינה חייבת לסכן את עצמה, למה ציבה עליה מרדכי לעשות את זה? להכניס את עצמה בספק סכנה, בשביל ודאי סכנה של כלל ישראל, והוא משיב שכל מה שאמרו הפוסקים שאינו חייב לסכן את עצמו זה רק בשביל הצלת היחיד, אבל בשביל הצלת רבים בוודאי שהוא מחויב להכניס את עצמו בספק סכנה כדי להציל את הרבים בוודאי סכנה. וכן, לכן הדיוק הוא מכל היהודים, כאשר כלל ישראל נמצאים בסכנה. זה קודם כל התנגדות מוחלטת למה שהביא לנו המשך חוכמה, וזה הסיטואציה היא ממש דומה. זה לא בנימין שכמו שאמרנו שבכל מקרה הוא מסוכן, אלא אסתר כאן לא בסכנה. למה היא צריכה להכניס את עצמה עכשיו? היא יכולה גם להגיע למציאות הזאת בלי סכנה. גם הרב קוק במשפט כהן, סימן קוף מ"ג, קודם כל הוא מיישב את דברי הרדב"ז, הוא אומר שהרדב"ז מדבר ביחיד מול יחיד, וכמובן אנחנו מדברים כאן עכשיו ביחיד מול רבים, ולכן הוא אומר, נראה בהמשך, הוא לעניין הצלת כלל ישראל מצד הוראת שעה ולמגדר מילתא. מגדר מילתא זה לעשות תקנה כדי לקדש שם שמיים, להחזיר את ישראל למוטב, וצריך לשקול את העניין לגבי אסתר, נחשב הדבר כלכתחילה. קודם כל לגבי אסתר, זה עניין שלכתחילה, זה לא, מרדכי לא אומר לה, טוב, בדיעבד, אין לנו ברירה, לא, זה ממש, אפילו אם יש לך את כל הברירות, לכתחילה תעשי את זה. כי הדבר רחוק שהיא תצליח להציל. זה לא דבר פשוט. פתאום ללכת נגד אמן שקיבל את כל האוטוריטה ואת כל הלגיטימציה מהחשברוש, ויסר המלך את הבעתו והתנה לאמן, הכל נמצא ברשותו של אמן. הוא יכול לעשות הכל. מה פתאום היא תצליח להציל? שהרי בוודאי היא מיתועה, והיא תפסיד חיי שעה. וגם שחשבה שאולי במשך הזמן תיקרא אל המלך, כמו שאמרנו קודם, ולא תתחייב מיתה, ואז תוכל להציל באופן היותר קרוב בלי סכנה. ומרדכי הורה לה הוראת שעה, שבמקום הצלת כלל ישראל אין לדחות כלל, אין מציאות כזאת. עם ישראל עכשיו בסכנה, אל תחפש כל מיני דרכים, אולי עוד חודש, עוד חודשיים, עוד מעט, עכשיו זה הזמן. ויפה שעה אחת קודם. והעיר לה גם כן שעל דבר חשש הצלת חייה, עכשיו אנחנו נוגעים לעניין השני. הרי היא אומרת, סליחה, אני מוגנת בבית המלך. למה לי להכניס את עצמי בסכנה? הם בסכנה, אבל אני לא בסכנה. אומר למרדכי שעל דבר חשש הצלת חייה, שהוא נוגע לעניין דינה, חוץ מהוראת שעה של מגדר מילתא, חוץ מזה שיש עניין של קידוש השם, לא יש ספק שגם היא בסכנה. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. כלומר, אומר למרדכי, אם עם ישראל ייכחד ואת לא תעשי כלום כדי להציל אותם, אל תחשבי שאת תישארי מוגנת. מה שנראה לך עכשיו הגנה, זה לא הגנה מוחלטת. אם עם ישראל לא יהיה קיים, גם את לא תהיה קיימת. המציאות שלה נמצאת בחסר. זה בעצם תשובה גם לגבי משה רבנו. אם משה לא הולך להציל אותם, גם אם הוא נמצא במדיין, בסופו של דבר גם הוא, הדבר יגיע עד אליו. כשעם ישראל ייכנסו לסכנה מוחלטת של הכחדה, גם לא תהיה תקומה. המציאות שכולנו קשורים כאחד, אנחנו כחטיבה אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, אין מציאות כזאת שאחד מעם ישראל ייפגע באיזשהו דבר והאחר יגיד, אני את נפשי הצלתי. פגיעה של אחד מעוררת אצלנו, ישר נכנסים לסטרס. זה לא, אין דבר כזה שהאחד שם זועק ובוכה, ואנחנו כאילו, לא אכפת לנו. אין מציאות כזאת, גם אנחנו רואים את זה עכשיו. זה מין דבר, מין קשר תאומי שיש בין כל אחד ואחד מעם ישראל. אנחנו כמקשה אחת. ואז בא אחד, היה אחד שקראו לו זלמן פינס, היה רב באותה תקופה שם באליטה, והוא העיר לרב קוק, ואמר לו, מה זאת אומרת? אתה אומר למגדר מילטה, לקדש שם שמיים, איך מקדשים שם שמיים? מקדשים שם שמיים על ידי התורה. אם הגויים באים ורוצים לפגוע בעם ישראל, ניכנס לבתי המדרש ונעסוק בתורה יומם ולילה, וזה יציל אותנו, כך ננצל. על זה עונה לו הרב קוק, אם באמת אתה חושב שזה הדבר, אז קודם הוא אומר שני דברים. תראו, יש את זה בפנים, אני קופץ ככה כיוון שאין לי הרבה זמן. אז הוא נחלק על השואל שכתב שמגדר מילטה זה רק הצלת כלל ישראל מעבירה ולעשות סייג לתורה, אך לא הצלת כלל ישראל. לא להתגייס להילחם, אלא נשב לנו בבית המדרש ונלמד לעסוק בתורה, וזה מה שיגן עלינו. הביא חיזוק לדבריו ממה שכתוב בתנא דבאליהו. אומר הרב קוק, אני מביא חיזוק מתנא דבאליהו. שם אומר התנא, שני דברים יש בעולם, ואני אוהבם בלבבי אהבה גמורה. ואלו הם, תורה וישראל. אבל אני יודע איזה מהם קודם. אמרתי לו, בני, דרכם שבני אדם אומרים, התורה קדמה, שנאמר, השם קלני ראשית דרכו. אבל אני אומר, ישראל קדמו, שנאמר, קודש ישראל, השם ראשית תבואתו, הם הראשית. ואז הוא מוסיף, אם באמת היה הדבר כזה, שאפשר על ידי לימוד תורה בבתי המדרשות להסיר את האיום מעם ישראל, אז איך מרדכי, כתוב יעבור מרדכי, מה אמר עבר מרדכי? אומרת הגמרא במסכת מגילת אדבר שהוא עבר על דת. מה הוא עבר על דת? הוא גזר תענית שלושה ימים, י"ד בניסן, תדבר ותדזיין, כלומר ליל הסדר, ליל פסח, לא יאכלו מצות. איך הוא גזר תענית בליל פסח כאשר יש לנו מצווה מיוחדת חד שנתית, בערב תאכלו מצות? איך הוא העיז לעשות כזה דבר? אם באמת מרדכי לא היה חייב לעשות את זה, והיה יכול לשבת בבית המדרש ולעסוק בתורה, אז איך הוא גזר תענית כזאת? איך הוא ביטל את, אפילו מחיי שעה את עם ישראל מקיום המצוות? לכן בעצם הוא בא לומר לנו שאין מציאות כזאת שאנחנו כאילו מחוסנים. אנחנו מחוסנים באופן אבסולוטי. חיסון אבסולוטי לומר, לא יתוש השם עמו. אתם תשבו לכם והכל הקדוש ברוך הוא לא יכחיד אתכם. אין מציאות כזאת. הרי גם כשהיה בזמנו של דוד כתוב, ויהי דוד עושה צדקה ומשפט ויואב על הצבא. אומרים חז"ל, איך דוד עושה צדקה ומשפט שיושב על התורה? ככה גמרא בסנהדרין. כיוון שיואב על הצבא. כשיואב היה נלחם, אז הוא יכול היה לשבת. אבל כשקרה בצקלג, כשיואב לא היה שם, וששבו לו את כל, ועשו שם שמות, צקלג זה ליד עזה, ועשו שם שמות, יצא דוד ונלחם ועזב את בית המדרש, ואין לנו ברירה, כי במציאות כזאת של שעת הסכנה, שעם ישראל בסכנה, אתה לא יכול להגיד, רק אנחנו נתיישב לנו, וזה מה שייתן לנו את הפתרון. אז עכשיו השאלה היא, ויש גם בסוף הוא גם מוסיף, מי באמת אלה המוסמכים לקבוע, לצאת למלחמה, לסכן את הציבור, להגיד, אנחנו מכריזים מלחמה, והוא כותב בצורה מפורשת, מי אלה שהמוסמכים, אלה שהוסמכו בעמדתם לכתחילה בשביל האומה, בהנהגתה הכללית, גם הארצית, כמלכי בית חשמונאי, וגם נשיאיהם, פשיטא דלוגרים מראשי גלויות שבבבל, אבל כשנתמנה מנהיג האומה לכל צרכיה בסגנון מלכותי, על פי דעת הכלל ודעת בדין, ודאי הוא עומד במקום מלך לעניין משפטי המלוכה, נוגעים להנהגת הכלל. כלומר, עם ישראל בוחר לעצמו הנהגה, וההנהגה הזאת שנבחרה על ידי עם ישראל, היא זו שרשאית להוציא למלחמה, והאדם צריך לשמע אליה, להנהגה הזאת. אין אפשרות אחרת. זה המציאות שנקבעה על ידי הקדוש ברוך הוא. אבל עכשיו, אם יש לנו באמת, עמד בפתחנו, גם העניין של המשך חוכמה שאומר לה, אפילו להצעת רבים, אדם לא חייב להכניס את עצמו בסכנה, אולי אפילו אסור לו, וזה הקדוש הוא מורה למשה. ומצד שני ראינו גם את המשנה שכיר, גם את הרב קוק, שאומרים חד משמעית, להצלת רבים בוודאי שחייב, והנהגה שמורה כזה דבר, אתה חייב לצאת. איך? אז מה נעשה? יש לנו מכאן, ואיך נשקול את הדברים? התשובה היא, מה שהמשך חוכמה הביא בפנינו, זו הנהגה אלוקית. הרי מי אמר למשה, שמתו כל האנשים המסכנים אותך, שרוצים להרוג אותך? הקדוש ברוך הוא לא קיבל אס-אמס, לא קיבל טלפון, לא קיבל איזה מייל או משהו, לא ראה בטלוויזיה, כלום. זה לא היה משהו אנושי. זה היה שמימי. כל ההנהגה של עם ישראל הייתה שמימי. גם במצרים, גם כשיצאו במדבר, עד שנכנסו לארץ ישראל. הנהגה שמימית זה סיפור אחר. וכשנכנסו לארץ ישראל, כתוב, בתים טובים תבנה וישבת, וצונחה ובקרחה הרביון וכו'. אבל תשים לב וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיים. נכון, בסופו של דבר הכל מעט השם, נכון. אתה צריך לדעת, להכיר תודה לקדוש ברוך הוא כל מה שנתן לך. אבל הקדוש ברוך הוא מעביר את ההנהגה ממצב שמימי שהיה במדבר, למצב אנושי. אתם מנהיגים את עצמכם, אתם מנהלים את עצמכם. לכן, מה שהמשך חוכמה מדבר על המציאות של הנהגה שמימית שהיה במצרים, נכון, משה רבנו לא צריך ללכת למצרים אילו מסכנים אותו, משום שזה רצון השם, הקדוש ברוך הוא קובע לו. זה קביעה, כי זה ההנהגה, ההנהגה היא שמימית. אבל כשאנחנו נמצאים בהנהגה האנושית, שהקדוש ברוך הוא הביא את ההנהגה אלינו, ואנוכי אסתר, אצל אסתר המלכה זה, ואנוכי אסתר אסתיר את פניי. כלומר, כשאנחנו נמצאים במצב של הסתרת פנים, מי קובע לנו? ההנהגה שנבחרה בצורה לגיטימית על ידי העם. הם בעצם קיבלו את הלגיטימציה מעת השם. אין מציאות אחרת. לנו אין הוראה אלוקית. לנו יש את מה שהמנהיגים קובעים, את מי שאנחנו בחרנו. ולכן בהנהגה האנושית, צודק הרב קוק, צודק המשנה שכיר, שאז במקרה כזה אין לך ברירה, אלא כאשר מכריזים על מצב חירום, זה נקרא הוראת שעה, מגדר מילתא, זה קידוש השם אפילו, אין ברירה, גם היחיד, תצא למלחמה או לא יבחה, אין לך מציאות אחרת, אתה חייב להיכנס לתוך המציאות הזאת של הלחימה, כדי להסיר את הסכנה ואת האיום מעם ישראל, כמובן שאנחנו כל הזמן צריכים לסגות לקדוש ברוך הוא, שהוא נותן לנו כוח לעשות חיל, ותראו מה קרה לנו, פעם, לפני, אני לא יודע כמה זה, 10 שנים או משהו, היה רק אחד, וינטר. הוא אמר, יצא ואמר ללוחמים לפני כן, שמע ישראל, אתם הולכים היום על לבכם, על ירח לבבכם, העיפו אותו מהצבא. מה עשה הקדוש ברוך הוא? את כל הנורמה הזאת הכניס אותה ללוחמים. תראו עכשיו את הלוחמים שלנו. איזה הכרת תודה לקדוש ברוך הוא. איזה ידיעה שכל מה שנעשה לנו זה מעט השם, והקדוש ברוך הוא מהפך לנו, דווקא הלוחמים הם אלה שמגלים את זה בשטח, הם מגלים את זה שם בשדה הקרב. גם אנחנו כשהיינו במלחמת יום כיפור, אני זוכר ניסים ונפלאות, שאפילו כאלה שהם השמוצניקים, אלה מהשומר הצעיר, גם הם הכירו את זה. היה לנו סיטואציה אחת, בזה אני אסיים. אנחנו היינו בחווה הסינית, וכשהיינו בחווה הסינית, החווה הסינית זה היה דבר איום ונורא. זה הייתה הפגזה של איזה 5 קילומטר רדיוס, רעידת אדמה, הפגזה איומה. ובשלב מסוים אנחנו נפלנו בתוך איזה בור עם הנגמש, כי היינו, אז זה היה מחולק, היו טנקים, חיברו אותם עם נגמשים שאלה יוצא צנחנים וסיירות, ואנחנו נפלנו בתוך בור. אני הייתי מפגד הנגמש, מאחריי היו 13 לוחמים בנגמש, יכולים להיות 4-5, אחד על השני, 13, עם פצצות, ואנחנו מנסים לעלות בכל הלילה, והפגזה איומה, כל הלילה מנסים לעלות, לא עולים. פתאום ממש לקראת עלות השחר, הנגמש סוף סוף עולה. עולה, ואנחנו מתרחקים אולי 50-100 מטר, אי אפשר לדעת, ואז המקום שהיינו בו מתפוצץ משהו, ואנחנו עפים, הנגמש, מתעופף, הכל, כולנו עפנו, מזל שהיה שם חול, היינו תמונים בתוך החול, בהתמנהו בחול. בקיצור, אחר כך אנחנו מתיישבים ככה ומנסים ככה לאסוף את עצמנו, ואז אני שואל אותם, תראו, אני הייתי בצריח, בתא המפקד, ואני התדיינתי עם הנהג, תנשוך סטיק ימינה, סטיק שמאלה, תנסה, מה אתם עשיתם שם? אז הם אמרו, אנחנו לא יודענו מה לעשות. היה שם דתי אחד, כולם מהשומר הצעיר, היה דתי אחד, הוא צעק שמה ישראל, אנחנו צעקנו איתו, שמה ישראל, צעקנו איתו. מה, לא שמעת אותנו, איך אני יכול לשמוע עם כובע ב-BRC וזה, אתה לא יכול לשמוע כלום. לא שמעתי. אומרת, כן, 200 פעם, צעקנו, צעקנו. אמרתי להם, יכול להיות שזה מה שהציל אותנו? אחרי כמה זמן, אז עוד לא היה לי ידע מי יודע מה בתורה, כמה זמן, אני מגיע לפרשת שופטים, שם כתוב שהכהן שעומד לפני הלוחמים, אומר להם, שמע ישראל, אתם קריבים היום אלוהיכם, אל ירח לבבכם וכו'. אומר רשי, מה זה שמע ישראל? מה הוא אומר להם? אומר, אפילו אם לא היה לכם שום מצווה, בחיים לא עשיתם שום מצווה, אבל אמרתם שמע ישראל, כדאי הוא להציל אתכם בגלל, בזכות השמע ישראל הזה. במפגש הראשון שהיה איתם, הבאתי להם את הרשי הזה. יש היום אחד באחד הקיבוצים, לא זוכר אם זה, אחד הקיבוצים בדרום, קיבוץ מהשומר הצעיר, שהוא אחד מהלוחמים שהיו, בסלון שלו, הוא שם שם את שמע ישראל. הנכדים שלו שהם בכלל לא יודעים, מה זה? הוא אומר, זה מה שהציל אותנו. הוא אומר להם, זה מה שהציל אותנו. הוא אומר, תסביר לנו, הוא לא יודע כלום, אבל אני יודע שזה מה שהציל אותנו. כלומר, המציאות הזאת שאתה חווה חוויות כאלה, שאין מציאות אנושית שיכולה להציל אותך, אם זה מה שקורה לך אחר כך להינצל, אין ספק שהקדוש ברוך הוא הולך איתנו. השם איש מלחמה, השם הולך לפניך. וזה בעצם העניין שהיציאה לקרב היא בסופו של דבר מקרבת אותנו. לקרב מקרבת אותנו לקדוש ברוך הוא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.